ויעקב, אבל באיזה שער. מה זאת אומרת?
אני אומר לך מולד,
La visite et ça avaient remis jusqu'à la fin des temps. Ils ont dit je viens et on voit qu'il n'arrive pas à en saisir. Et tu veux commencer par les
tirs.
ואז תמיד לדבר על הביקור הזה שאני אקרא עוד קצת על המים.
אני אזוכר. לא, לא הגענו לזה, זה
זכר לא. מה? לפני 10 שנים.
מתאחד.
אני בטוחה שגנית. זהו, התחלתי לדבר על יעקב שמודה על חטאו שיש לו איזה עדיפות על הגלמות. על זה דיברת, ומודה שבעצם שהכחתי, כן? כן, זהו.
זה מה שזה. כן, אבל אז גמרנו את פרשת תולדות.
מה?
כן, פרשת תולדות גמרנו.
אז
זה במקרה
לשנים,
אני יכולה להיות שיבים
ולכת
האלה. גם ביתה.
כן,
אבל אני באמת לא זוכר מה קרה. והלכנו מהר. בכל מקום רציתי לציין שכדאי ללמוד את הפרשיות האלה, את הפרשיות האלה, בעיקר תולדות היצירה, ישלח ללמוד בבשלה עם שני לוחות הברית. שמעתם ציורית ולא פחקה. זה ארוך מאוד, אבל ורק אני מציע שתלמדו את זה בספר. הפרשיות האלו של תולדות ויצא, ובעיקר תולדות, ללמוד אותם בבשלה, שני לוחות הברית. אני אראה לכם את זה. נכתב. הנה, כן, השלטת. הוא היה דווקא ממשפחת לוי, שבאה מספרד ורוסיה, ושם גוררו באזור שנקרא אורוביץ, על שם הגוי. אז השם שלהם זה הלוי אורוביץ.
אין המקום כזה
באורוביץ? כן, זה היה השם של ה...
פרי.
אומרים פרי.
פרי. פריג,
פריג? הגוי ה... כן, זהו. פריג.
אז אולי גם
יגאל אורוביץ.
אולי גם
יגאל אורוביץ, אם היה השושלת הזאת. טוב, הנה, זה... זה אחרי שנקרא, תורה שבתור שער השמיים. כל הסיפור היה. אז אולי אני חוזר על העניינים האלו. אתם בדיוק לא זוכר למה דיברנו על זה, באיזה הקשר. טוב, ייתכן מאוד שהתחלנו ככה, שיש לנו פה הדגם הראשון של הגלות, עם כל המוטיבציות של הגלות וכל התהליכים והנסיבות וה... איך אומרים? כל המבנה של... הגלות, אנחנו לומדים מהגלות של יעקב אצל לבן, כן? זהו. ואז ייתכן שראינו את זה בגמרא, במסכת סנהדרין. לא, אם זה סנהדרין, כן, במסכת סנהדרין.
ואין פרויקט שהיה זה שאיסב, שיש כאילו קטע שאיסב לקח, אנחנו שאלנו לפני כן, למה זה כאילו לא מסודר הכתוב? יש שם קטע שאיסב לקח אישה שהוא שמע שזה היה.
זה היה
לפני סרטו שזה.
היה לי איזה עוד שיום?
הייתה עניין ששם של אחת נשים של עשר זה היה יהודית.
כן.
בת בארי, דק. טוב, דווקא העניין של יהודית, אני זוכר שקראתי פעם משהו על זה, אבל אני לא זוכר את המקור. למה דווקא שמה יהודית? והיא בת הכנעני? לא, זה אמן אחר בת הכנעני. מה שלמדנו אולי זה השם מחלת. לא אומרים את זה מחלת בת ישמעאל. כן? לא? זאת אומרת, אחרי, ייתכן שראינו את זה, חרדק. זה היה בסוף תולדות, כן. אז בסוף תולדות זה היה על הפסוק, וירא עשיו, כי ברך יצחק את יעקב בשלחתו בדין ארם, לקחת לו משם אישה וברכו אותו, ויצב עליו לאמור לו תיקח אישה מבנות כנען, וישמע יעקב אל אביו אל אמו, וילך פדן ארם, אז וירא עשיו כי ראו בנות כנען בעיני יצחק אבי, וילך עשיו אל ישמעאל, ויקח את מחלת בת ישמעאל. אז תזכירו לי אם למדנו את זה כבר. למדנו את זה, כן? זאת אומרת שהוא חזר בתשובה כלפי אביו, וירא עשיו כי ראו בנות כנען בעיני יצחק אבי, ולא כלפי אמו. ויש פסוק קודם, שהיו, הנשים היו רעות בעיני יצחק ורבקה. זוכרים את זה. אז למדנו את העניין הזה. אז הלך, זאת אומרת, יש התחלת של חזרה בתשובה, ואם אני זוכר, הסברתי את זה ככה, שעשיו חזר בתשובה מבחינת האב, ולכן הוא מקבל אבינו שבשמיים, כן? אף על פי שבתיאולוגיה שלהם זה נדחה לשמיים דווקא, כן? והם קוראים את זה האב, אבל חזרה בתשובה כלפי האם שהיא כנסת ישראל, זה עוד לא הגיעו לזה. זה העניין. אז פה יש לנו גם כן דגם של מה שקורה בהיסטוריה. שוב, זה העיקר של כל מה שירר להראות סימן לבנים. כן. אגב, זה מובא בהרבה מפרשים, הכלל הזה של כל מה שירר להראות סימן לבנים, אבל עד עכשיו לא מצאתי את המקור. ייתכן שפעם מצאתי את זה ושכחתי איפה הביטוי עצמו נמצא במקורות. כן? למדנו את זה?
לא, אני מכירה את הביטוי.
כן. וזה מובא בהקדמה של הרמב"ן בפירוש של התורה, על התורה, אבל איפה נמצא המקור, טוב, אני צריך לחפש. זה כל כך ידוע שלא חושבים.
כמו שיש
לזה,
אין דבר כזה
קונקונדנציה לגמרא? יש קונקונדנציה בדיבור, של דברי חז"ל אפילו, זה מה שאני יותר.
איך קוראים לזה?
קונקונדנציה
של
דבר חז"ל? על דבר חז"ל, הוא קונקונדנציה על השף. יש ספרים כאלה. אז אנחנו נחזור לזה. לא זוכר, אם למדנו את הפסוק, אם לבן יחתי ואיך על הרעתה, כן, למדנו את זה. אם הבן איש חי, כן, למדנו את זה. יש שתי פירושים בראשי. זהו, לשון גר, למה נמי? טוב, מה שרציתי להסביר, אם הגענו לאותה נקודה, שמה יגרום החטא שיש בגמרא? ראינו את הגמרא? לא זוכרים? אני יודע את הגמרא. מה?
הזדמנות אחרת.
כן, כן. אז זה דף צד החטא, אם אני זוכר. זה גם זה, גם, גם פה זה חייבת. בין שני פסוקים הפסוק הראשון אומר זה באחר הפסוק והנה אנוכי עמך ושמחתיך בכל אשר תלך וכשיעקב חוזר מהגלות שלו אז הכתוב אומר וירא יעקב מאוד ביציאה כי אם יש סתירה מצד אחד יש איזו הבטחה של השגחה מצד השני יש עירה ופחד אז הגמרא מסבירה שהיעמיק ירא שמה יגרום החטא. שמה יגרום החטא. זאת אומרת שאיזה חטא יעקר את הזכות של הברית ההבטחה. זה מובן, כן? אז השאלה היא איזה חטא, איזה סוג של חטא. פה הגענו. יש הסבר ראשון, סוג של הסברים שאנחנו מוצאים בהרבה מפרשים, שחטא כלשהו, החטא, עצם החטא יכול לעקר את הזכות. כן? אבל לפי הסוגיה פה, מדובר בחטא מיוחד מאוד. איזה חטא? מיד הגמרא מביאה עוד דוגמה של אותו פחד של שמא יגרום החטא, מדוגמה השייכת לסוף גלות גם כן, כדתניא, יש ברייתא שאומר, על הפסוק של שירת הים, עד יעבור עמך השם, עד יעבור על זקניתה, הפילות שיש בפסוק, הברייתא מסבירה את זה ככה. עד יעבור עמך השם, זו ביה ראשונה. ביה ראשונה זה יציאת מצרים. הביה ראשונה לארץ, כשיצאו ממצרים. עד יעבור עמך קניתה, זו ביה שנייה. זה בימי עזרא ונחמיה. והם תראו בפירוש של המרחשה על הגמרא, הוא מסביר את זה ככה. אמור מעטה, אומרת הגמרא, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביה שנייה כבביה ראשונה, אלא שגרם החטא. איזה חטא? המחשה מסביר שלא עלו כחומה. מה זה שלא עלו כחומה? יש גרסה שאומרת שלא עלו בחומה. שלא עלו, לפי תירושו של רש"י על הביטוי הזה שנמצא בגמרא בכתובות, יחד וביד חזקה. זה לעלות בחומה, או כחומה. זאת אומרת ש... מכיוון שבסוף גלות בבל, בימי עזרא ונחמיה, העם לא חזר כמו שהיה צריך, זה גרם לחורבן של הבית השני. זה ההסבר של המערך. ולכן, שמה יגרום החטא? איזה חטא שלא עצו לעלות כמו שהיה צריך. כן? אז הנסיבות באותו זמן של עזרא ונחמיה, זה על, ולכן לפי דעתי המערך דייק דווקא בצד הזה של הבעיה, שלא עלו כחומה, שלא עשו, שלא עלו במניין מספיק, כמובן,
במספר
מספיק, כן. אבל פה, אלא שגרם החטא, אצל יעקב איזה חטא, זה אנחנו מוצאים בסיפור של התחלת פרשת וישלח, אם לבן גפתי, ויכך הרעת. כי העניין של ויכך הרעת אין לו משמעות אחרת, כן? מכיוון שעשיו ידע כמה זמן איחר. מה זה? ואחד על עתה. פה יש דיוק אחד שכדאי לציין. כל מקום שיש מילה עתה במקרא, זה רמז לתפילה. והמקור הוא ועתה, מה השם הנוצחה שואל מאימא. ועתה זה אחרי התשובה. עתה ידעתי, למשל. כל הפסוקים האלה. אז זה מעניין מאוד שיעקב מודה בעצמו למה הוא מתיירא ואיך עלת. זה מובן. טוב. אז אם זה המקום שהגענו, אני חוזר לנושא עצמו. אני רוצה שניקח את התפילה של יעקב. כן, אולי למדנו את זה בשיעור אחר, אבל לפני הרבה זמן. בפסוק י' בפרשת למדת. אין לכם ספרים? בפסוק ח', ויירא יעקב אומרת ויצר לו ויחץ את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות, כן? טוב. למה עשה את זה? נראה את זה אחר כך לפי הפסוקים הקודמים. אפו יש התפילה שלו, ויאמר יעקב אלוקי אבי אברהם ואלוקי אבי יצחק. וזה לא הפעם היחידה שהביטוי אומר את זה ככה, מאחד את אברהם ליעקב כאב ואחר כך רק מוסיף אבי יצחק. יש מקום אחר שהפסוק אומר אלוקי אביך יצחק, אביך אברהם אביך ואלוקי יצחק, בלי לומר אב. ודווקא השלם מסביר את זה ככה, מכיוון שמידתו של יעקב היא מידת התפארת. מדוע מכריע בין מידת החסד ומידת הדין. אבל יש כלל שהוא מתה כלפי חסד. זאת אומרת, התפארת האמיתי הוא יותר קרוב לחסד מלדין. יש כלל בתלמוד גם, כן? מרובה מידת הרחמים ומידת מרובה מידת החסד ומידת הדין. אז מכיוון שיעקב הוא מתה כלפי חסד, אז היחס של אברהם ליעקב הוא יותר קרוב מהיחס של יצחק ליעקב. זה נראה, זה רגע לדומה. אז ויאמר יעקב, אלוקי אבי אברהם, אלוקי אבי יצחק, השם, האומר אליי שוב לארצך ולמולדתך, ותיבע עמך, וצריך למצוא, מיד ניקח את זה, את המקור בפרשת ויצא, איך הקדוש ברוך הוא אמר לו ליעקב לחיוך, לארץ. אז ניקח את זה. טוב, פה השאלה הזה, למה דווקא כתוב אביך אברהם אבי, דווקא גדה אברהם.
גם כן, פה,
אבל יש מקור אחר, יש מקור אחר שאפילו ליצחק לא אומר אב.
אתה
קום
צא מן הארץ, זה
מה שאתה
רוצה?
כן. איזה פסוק?
יודעת.
לא.
גימא.
של
איזה פרק? למה דלת? למה דלת? למה דלת? למה דלת? סליחה, אני חושב. אם
אתה רוצה בכ"ח י"ג, לפני שאני נמצא בלב ולא
נעזר אליי, אלוהי
אברהם
אביך ואלוהי
יצחק.
זה, איזה אני מתכוון.
בכ"ח י"ג.
ללמד
א' את אימי. נופיע אל בית אל שם השם כשם מסיבה זה? כן. עתה קום צא מן הארץ הזאת ושוב אל ארץ מולדתך. אבל זה ככה, זה קרה דווקא כשמתגלה את השנאה של לבן ליעקב. זאת אומרת, פה יש לנו הנסיבות של ההגדרה של מה קורה בסוף הגלות. כשיש שחרור, אז התגובה באה מן הגויים, זה נראה, כן? ופה אחר כך יש איזו הסכמה של הקדוש ברוך הוא שמתגלה ליעקב כדי להסביר לו שהוא צריך לעשות כמו שאמרו רחל ולאה. כי היוזמה לשים קץ לגלות באה מנשי יעקב. זוכרים את זה. טוב. אז אני ממשיך. השם האומר אליי שוב לארצך ומולדתך ואתיבע עמך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ועתה הייתי לשני מחנות, בפסוק הסמוך, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו, כי הרי אנוכי אותו, פן יבוא ויקני אין ארבעת. אז לפי הפשט, יש כלל של סידור התפילה, וזה נמצא במסכת עבודה זרה, דף זין, אם אני זוכר, שלעולם יסדר אדם שפחו של מקום ואחר כך שואל את שכר. כן? זה הדגם של, של התפילה. במסכת עבודה זרה. לעולם יסדר אדם שפחו של מקום ואחר כך מבקש את שכר. כן? יש מסכת עבודה זרה פה אולי? לא. טוב, לא יותר. שמה יש מחלוקת, כי סדר התפילה אצל משה רבנו זה ההפך. קודם כל שואל את צרכה, ואחר כך יסדר שפחו של מקום. סוף סוף, יש לנו, בסידור שלנו, לפני הבקשות, התהילה, זאת אומרת, השבח, כן? אחר כך הבקשות, ואחר כך שוב שבח, מודים אנחנו לך. והכלל הוא ככה, בכל שאלה ושאלה, מי שמתפלל, קודם כל, אומר את השבח של הקדוש ברוך הוא, זאת אומרת, קורא בשמו, בצורה מיוחדת השייכת לברכה שהוא שואל, כן? הוא מגלה המידות של הקדוש ברוך הוא, מיד אני אתן דוגמה, ואחר כך מבקש מה שהוא מבקש. למשל, בשאלה הראשונה, אתה חונן לאדם דעת, מלמד לאנוש בינה, ובאה השאלה, וכוננו מיתך דעה בינה והשכל, ברוך אתה השם, חונן הדעת. אז יש שמו, חונן הדעת, מסדר שפחו של המקום ושואל. זה מובן. כאילו, הכוונה של המתפלל היא, אני יודע סוד בשמך, שאתה נותן דעת, אני מבקש דעת. כאילו, אסור להתפלל בלי זכות להתפלל. מאיפה באה הזכות להתפלל? הסידור של השבחים, כן? וכל זה נמצא בפסוק שמתחיל את כל התפילה, אדוני שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. אז מתוך התהילה באה התפילה. זה מובן, כן? ופה זה ההסבר הפשוט. קודם כל, יעקב אבינו סומך על מה שראה שקרה כבר, כן? אתה קטונתי מכל החזרים ומכל האמת, כי במקלי עברתי את הירדן הזה ואתה הייתי לשני מחנות. זאת אומרת, הוא יכול להעיד בזה שכבר ראה שהקדוש ברוך הוא נותן לו את, כל כך ברכה בשפע שהוא התחיל סתם במקלי ועכשיו יש לו שתי מחנות. זה מובן. ואחר כך באה התפילה, הצילני נא מיד אחי מיד עזר. אבל פעם הסברתי בצורה קצת אחרת. דווקא מכיוון שהוא נמצא בבחינת שתי מחנות, וזה מצב מסוכן מאוד כמו שנראה מיד, אז מכיוון שיש הפגם הזה של שתי מחנות, אז הוא מבקש הצילני נא מיד אחי מיד עזר.
גם של חלוקה,
של העניין של ההפחדה, של החלוקה. ואת הייתי לשתי מחנות, אלו הם, מי הם המחנות האלו? זה בני רחל ובני לאה. וזה ההבדל, לא רק החלוקה, אלא המחלוקת בין בני ארץ ישראל ובני הגולה. זה ברור, אז נראה מיד את זה ברש. אולי למדנו את זה פעם? לא.
אז זה כבר לא לפי הכלל הזה. לפי הפירוש הזה, ואתה הייתי לשני מחנות, זה לא חלק מהשבח. אני
יודע
שהוא
מסדר
את זה פה, אלא זה השגת הבעיה.
זה. מכיוון שהוא מפחד.
אז איך יקשר החלק הראשון, כי במקלי עברתי, ואתה הייתי לשני מחנות? זאת אומרת, איך אפשר להסביר את החלק הראשון לפי הפירוש השני?
לא, זה... בפירוש הראשון, זה פירוש פשוט מאוד, כן? והסיבה של התפילה היא בהגדרה הקודמת. בפירוש השני גם כן, הסיבה של התפילה היא בהגדרה הקודמת. אבל זה מגלה את הצד השלילי שקרה. למה הוא צריך עזרה, הצילני נא מיד אחי מיד עשיו? מכיוון שפסח לו הזכות. כשהוא ראה שהעם נחלק לשתי מחנות, ואחר כך נראה למה, הוא עשה את זה, כן? אז יש לו פחד שהזכות שלו עזל. זה מובן.
אז כאילו פעמיים משתמשים בזה, בתי לשני מחנות. קודם בשביל
לסדר את השם,
אפשר
לעשות דבר כזה? כן, כן, כן. זאת אומרת, לפי דעתי, הפירוש השני שולל את הפירוש הראשון. שולל את הפירוש הראשון, ומיד כשאנחנו מבינים את הפירוש השני, אנחנו רואים שאין מקום לפירוש הראשון. זה דווקא מתוך פחד שהוא מתפלל. כן? זה נולד. אז הנה, תראו, בהתחלת פסוק למדבר, בסוף פרשת ויצא. וישכם לבן בבוקר, וינשק לבניו ולבנותיו, ויברך את אם, וילך וישוב לבן במקום. טוב. ויעקב הלך לדרכו, ויפגעו בו מלאכי אלוקים. ויאמר יעקב כאשר העם, מחנה אלוקים זה, ויקרא שם המקום ההוא, מחניים. זהו? אז נראה ברש"י מיד. מה אומר רש"י? אה, לא לקחתי את ה... ירדון, אתה מבט אלי לבן. אז הנה, על פסוק ג' מחניים בראשי, שתי מחנות, מחניים. של חוץ על הארץ שבאו עמו עד כאן, ושל ארץ ישראל שבאו לקראתו. כן? ולכן הוא רואה שתי מחנות של מלאכים בשמיים. מלאכים השייכים לחוץ לארץ ומלאכים השייכים לארץ ישראל. לכן למעלה יש מחניים. למטה יש שתי מחנות. וזה מקביל לזה. מה הם השתי מחנות למטה? הם גם כן המחנות השייכים לארץ ישראל, והמחנה ששייך לארץ ישראל והמחנה ששייך לארץ ישראל. זה מובן? אז אולי אני אסביר את זה קצת יותר.
זה
מהפשוט שאתה? מה?
אני הבנתי שזה חשוב
ונפתח. לא, זאת אומרת, כשחזר מחוץ לארץ, מלאכים של חוץ לארץ היו מלווים אותו ליעקב, וכשהגיע לגבול, אז מלאכים של ארץ ישראל באו לקחתו, ולכן הוא ראה שתי מחנות של מלאכים בשמיים, וקרא המקום הזה מחניים. מחניים סוף סוף זה לשון זכר, מחנות זה לשון נקבה, למטה זה מחנות, למעלה זה מחניים. אז לפי הרש"י הזה זה ברור שזה מסביר לנו את המהות של המחנות למטה, שאנחנו יודעים שזה בני רחל ובני לאה, זוכרים את זה? אז אם כן, זה מסביר לנו את הפחד של יעקב. כי מה הייתה הטענה שלו כשחזר לארץ? שהארץ שייכת לו, ולא לעשיו, כן? אבל כשחוזר, אם הבעיה היא, כי חלק מעמו שייך לחוץ לארץ, ורק חלק לארץ ישראל, אז הוא פחד. במובן. לא? אני חוזר על זה.
אני לא הבנתי מה אמרת עם השבטים, כנראה שלא הייתי בקושי. עם המלאכים
שזה הבנים שלו. פה נראה, נחזור להתחלת וישלח. פסוק ח' ויראה יעקב מאוד ויצר לו ויחס את העם אשר איתו ואת הצאן ואת הבקר והגמלים לשני מחנות. ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחת ויקהו והיה המחנה הנשאר לפלטה. אז מה היו אלו המחנות? ניקח הלאה. תיקחו פרק למד ג' פרק למד ג' בהתחלה. וישא יעקב עיניו והנה עשיו בא ועמו 400 איש ויחץ את הילדים על לאה ועל הרחל ועל שתי השפחות וישם את השפחות ואת ילדיהם ראשונה ואת לאה וילדיה האחרונים ואת רחל ואת יוסף האחרונים. פה יש לנו ההסבר של שתי מחנות האלה, מחנה לאה והשפחות, מחנה רחל ויוסף.
כן?
זה ככה, כן? זה השתי מחנות.
כמו שרש"י אומר?
לא, אז זה עניין אחר. אז אני חוזר על ההסבר. בסוף פרשת ויצא אנחנו רואים יעקב ראה בשמיים שתי מחנות של מלאכים. ומה הוא עשה לארץ? ויחס את עמו לשתי מחנות. אז למטה, השתי המחנות של למטה הם בני לאב ובני רחל. אז כמו שרש"י מסביר שהמחנות למעלה היו מלאכי ארץ ישראל ומלאכי חוץ לארץ, גם למטה היו בני ישראל השייכים לארץ בני לאה, ובני ישראל השייכים מחוץ לארץ בני רחל. זה מובן. וזה ידוע שרחל היא מתפללת על בני הגולה.
אבל
פה
זה
קצת אחר.
כאילו שלאה יש פחות מחנה אחד, ורחל
זה יפה במחנה אחר. זה עניין
אחר? זה אותו עניין. למה שפחת רחל היא לא...
יפה, כן. יפה. הם גם כן שייכים לארץ ישראל.
אז רק היא ביוסף, כי בנימין עוד לא נולד.
זה מובן. אז זה מגלה את הסיבה של הפחד של יעקב. ולכן הוא אומר, ואתה הייתי לשני מחנות הצילנינה. לא צריך להוסיף מיד על עשר דרך. כשיש שתי מחנות הצילנינה. זה מובן. וזה ההומור של עם ישראל. פתאום זה מתגלה באשר בחר בנו, בבחירות. המחנה הלאומי והמחנה האחר. אז זה מסביר את העניין. אני מצאתי בבראשית חמה על הפסוק של ויאמר אם יבוא עשיו אל המחנה האחד ויקהו והיה המחנה הנשאר פלטה, כך אומרים בני הגולה. והנה המחנה האחר לפלטה. כך אומרים לעצמה, כן? וכדאי לראות את זה במקור. איך, ממש זה מדהים, איך הטענה שלהם במדרש. עכשיו המחנה הראשון ילך, ואם בעשיו יקהו, יהיה המחנה השני לפתע, בגולה. כך אומרים בני הגולה. עד היום, אבל זה במדרש.
איפה זה
במדרש?
זה
מדרש רבה. כדאי, יש פה מדרש רבה? אולי זה מספר לו. אין, אין? יש?
אין.
טוב, תמצאו את זה. למעלה, כן, כן. כנראה...
ראשית.
ב' או ג' כן. צריך להיות ב' בפרשת וישלח. אני מדבר ראשית רבה כי ראיתי את זה בתורה שלמה ואחרי שזה במדרש אחר. כן. לא, זה לא בבראשית חבר, אבל צריך להיות את התחומה במדרש אחר. ייתכן. אני אבדוק את המקור, זה נמצא בתורה שלמה. לא, לא, אני אין אחר. זה ספר אחר. זה אנציקלופדיה של תורה. טוב, ראיתי את זה לפני הרבה זמן, וזה...
בפרספקטיבה של רחל ויוסף, הגלות זה עניין טבע, או שגם להם יש חלום, חלום אבסטרקטי או חלום?
חלום לחזור, כן.
יש חלום?
כן, פה זה מגלה לנו כי יש שתי כוחות שמתגלות. הכוח הראשון שסוף סוף מתגלה דרך יהודה, שהוא מונע את האסטרטגיה של יוסף. כי יהודה זה מידת המלכות, ולכן מיד, לפי מידת הדין. הבעיה היא, אני קצת עייף, אבל אני חושב שזה מספיק ברור. הבעיה היא ככה, למה המשיח מתעכב? יש שני הסברים אפשריים. או אין מספיק זכות לעם ישראל עצמו, זה ההסבר הראשון. או באופן יותר עמוק, למה משיח מתעכב? מכיוון שהוא צריך להיות משיח לכל העולם כולו. ולכן מחכים לגויים שיגיעו למדרגה של זכות מספקת כדי שהמשיח יתגלה. אם המשיח יתגלה רק לישראל, זה כישלון לכל העולם כולו. אבל זוהי מידתו של יהודה, מיד, כן? ולכן הוא נקרא הרגל הרביעי. אברהם, יצחק, יעקב, יהודה, גמרנו. לכל שאר הגויים, לא צריך, כן? העניין של יוסף זה דווקא לעכב את קץ הימים כדי להציל את אומות העולם. ולכן הדמות של יוסף היא המציל של אומות העולם. אצל אומות העולם יוסף מוכח ככה, כן? ספנת פרניה. זה מובן? מה הקשר? אחר כך נראה. נכון, זה יפה. כן, זה הקשר עם הגויים שכם.
מדינה.
אתם זוכרים את כל הפרשה.
חמור, השבט השבט.
וזה אני זוכר, אני למדתי את הסוגיה, היא ככה אצל הרב אשרג עצמו. שהוא הסביר את זה ככה. מידת יוסף זה נקרא, זה מידת הרחמים. זה המשך של מידתו של יעקב.
פעם אמרת, אהבת הבריאות.
זה סוד הוו. וו יש שני ווים. הוו הראשון זה יעקב, הוו השני זה יוסף. כן? זה יסוד של המשך התפארת. אז זה לפי מידת הרחמים. זה האסטרטגיה של יוסף, זה לדחות, איך אומרים? לא, להרחיק את הקץ. עד שכל ה...
כל
האומות, זה מובן, כן? מידתו של יהודה היא הפוכה לגמרי. ולכן יוסף נדון על ידי יהודה. זה מובן. זאת אומרת, מה שקרה כשדנו אותו הוא היה חייב מיטה. לפי ההלכה, עליבא דיוסף, סליחה, עליבא דיהודה, יוסף היה חייב מיטה. זה מובן. אז כשתופסים את שני הממדים האלו, אז מבינים את המחלוקת. כל פעם שאחד לא מבין את השני, מכיוון שהוא נתון דווקא לממד שלו, אז יש מחלוקת. כן? עד שבא התיקון שצריך קודם כל משה בן יוסף, ואחר כך משה בן דוד. זה מובן.
אבל הוא
נהג
את המידת הרחמים כשהוא בכל אופן
ביקש שלא במישהו. נכון, גם ראובן וגם יהודה. כן, ברור. אבל מכל מקום, הבסיס של העניין, שלפי הדעה של יהודה ואחיו, יוסף היה חייב מיטה.
אז אתה אומר, אם היו מוציאים אותו להורג, אז הייתה נפתרת הבעיה הזו? אז היה פה עניין של אחים?
לא, מכל מקום זה קרה בהרוגי רמחות. כל העניין של רבי עקיבא וכן הלאה. זאת אומרת, סוף סוף זה קרה שהיה חייב מיטה. טוב, אני אחזור אחר כך על אותה נקודה.
מה קרה נתון של לעבור לדברה, כמו שאני מדברה?
כשהוא אומר אב המון כהנים כוונתו לגויי הארצו?
לא, לגרים. לגרים. ולכן אני אחזור על זה.
אז יוסף מעצמו צמח לאידיאולוגיה
הפנימית? לא, דווקא פה יש עניין, זה כדאי להסביר את זה. פה יש עניין של טעות. נחזור לישב.
זהו, זהו.
נכון, אבל מה שצריך להבין ש... אם אנחנו מתבוננים לממדים האלו כשל עצמם, אחד סותר את השני. ולכן ההלכה האמיתית היא, אני לא אומר פשרה, אלא איזון בין שני ה... ולכן זה לא או משיח בן יוסף או משיח בגללי, אלא שניהם. למשל, כשממשיכים בתפיסה של משיח בן יוסף ורק משיח בן יוסף, אנחנו מגיעים לנצחות. אתם תופסים איך זה קרה, כן? ודווקא הנצחות שללה את יהודה לגמרי, כן? גבי התפיסה של משה בן יוסף לחוד, כן? צריך להציל את כל העולם כולו, הקורבן הוא ישראל. הבנתם? ולכן במיתוס שלהם, המעכב של המשיחים שלהם נקרא דווקא יהודה, וזה לא לחינם, כן? זאת אומרת...
ואבא של זה מתרצה.
זהו, זאת אומרת, הם בחרו באותה ממד, באותו הממד של משיח בן יוסף ורק זה, אז אנחנו רואים ששמים צלב על יהודה. הבנתם את העניין. התפיסה של יהודה ורק יהודה, זה שולל לגמרי את התפיסה של יוסף. וזה גם כן כישלון. צריך שניהם. זה מובן.
החלק השני לא ברור. זאת אומרת, למה? אתה אמרת שאם רק היה משיח בן דוד...
זה כישלון לכל אומות העולם. כי...
אבל לא תהיה, זאת אומרת, לא תהיה גאולה כזאת? זה לא אפשרי שיהיה מצב כזה?
צריך להבין את זה ככה לפי דעתי, ששתי הכוחות האלו פועלות בשל עצמם, ולכן יש עימות ביניהם. אבל מתוך העימות הזה, לאט לאט לאט, זה מופיע את הגאולה האמיתית. הראתם.
פעם בת יש שאלה בשמי בשיעור אצל פנינה, אני זוכרת כל העניין של שיש צל, בשביל מה צריך את האסטרטגיה הזאת? מה זוכים על ידי זה? אז אמרת אהבת הבריאות.
האסטרטגיה של יוסף.
כן, זאת אומרת, כאילו בשביל מה היה צריך יוסף? כן, אז אמרת, ומה זה שמשרת? אני זוכרת בדיוק את השאלה, אמרת בשביל אהבת הבריאות.
כן, אני אחזור על זה אחר כך, בפירוש של פסוק מיוחד, תזכירו לי, התחלת פרשת וישב. הכל נמצא שם. אבל רק אני חוזר להגדרה הפשוטה או המופשטת, כן? התפיסה המשיחית של יהודה היא מחוץ לכל יחס לאומות העולם. נכשלו, נכשלו, גמרנו. לפי מידת הדין, מגיע להם, כן, זה מובן. ולכן, מה קרה בסוף הגלות של, בסוף הגלות של יעקב אצל לבן? האחים של יוסף היו כבר מבוגרים, כן? ראו את זה שהניסיון לפי יוסף, שהיה ניסיון של יעקב עצמו, כן? זה הבדל בין המדרגה יעקב ומדרגה ישראל. מדרגה יעקב זה יוסף, מדרגה ישראל זה יהודה. כן? אז ראו שזה כישלון. יעקב ניסה את זה, להביא את הברכה בתרבות של אותו דור. והוא ניסה את זה במסיבות הכי חיוביות. מי היה הגוי שלו? הדוד שלו? החותן שלו? כן? זה הנסיבות הכי חיוביות. איך אפשר לומר? אופטימיות, כן? וזה כישלון. זאת אומרת, הם יודעים שזה ייקשל, שאין אפשרות להצליח בדרכו של יוסף. לכן, כשחזרו עם יעקב, החליטו לבנות בית ישראל בעברית, על ארץ ישראל בעברית וגמרנו. זאת אומרת, מוטציה ואומות העולם יהיו בגדר אדם גבי צלם אלוקים. צלם אלוקים.